החלטנו ללמוד מוסר הקודש מתוך רצון לפשר בין שתי בקשות, אחת בקשה ללימוד מוסר ואחת בקשה ללימוד אורות הקודש. אז אני מפשר בין שתי הבקשות, אז נלמד מוסר הקודש. אני לא יודע אם נלמד כסדר, אבל אני מנסה לעשות כמה מערכות, כמה סוגיות מרכזיות במוסר הקודש. הנושא הראשון שנעסוק בו זה בעצם למה צריך את הקודש בשביל המוסר. זאת אומרת, מדוע אם יש משהו שכבר נמצא באדם, שזה המוסר, הוא נמצא באדם גם אם הוא לא, אין לו קשר לקודש, אז שמה צריך שגם המוסר, גם הסוגיה המוסרית, תבנות אותה מתוך הקודש. לכאורה זו סוגיה שהיא, רואים שיש לה קיום עצמאי בעולם, קיום טבעי, קיום אנושי, שהוא לא נזקק לקודש. ודרך זה בעצם לברר מה המעלה ומה החשיבות של בניין המוסר שלנו דווקא מתוך הקודש. דווקא מתוך הקודש אנחנו מעצבים ומשכללים ומגדירים את העולם המוסרי שלנו. בכמה רמות נראה את כמה השלכות של הדבר הזה. קודם כל, באמת הפסקאות הראשונות הן באמת פסקאות עקרוניות. אנחנו נדלג על המבואות, אני רוצה שנעסוק באיזו סוגיה שבאופן עקרוני מבררות את חשיבות הקודש, המוסר האלוקי. הפסקה פותחת בעצם בהצבת השאלה שבה אנחנו עסוקים. היא מחריפה את השאלה: מלאים אנו רגש מוסר? כן, נקודת המוצא היא שכבר יש בנו, אנחנו כבר מלאים ברגשות מוסריים. לא צריך לחדש אותם, הם כבר קיימים. זה לא כמו נושאים אחרים שאלמלא שאתה רואה שכתוב בתורה, למלא שהקודש מדבר איתך, אז אתה לא מכיר אותו. כבר אנחנו מלאים רגש מוסרי באופן טבעי, כבר מלא. לא רק שאנחנו מלאים רגש מוסר עכשווי, אלא שהרגש מוסר הזה הוא רגש שמניע אותנו. זה לא רק שהוא רגש שנגיד מאזן או עוצר אותנו לפעמים, או קצת אומר את אמירתו, אלא נחריף את השאלה: רגש המוסר האנושי הוא יותר מאשר דבר שקצת מבקר את החיים ומאזן אותם, הרבה יותר מזה. כמהים אנו לחיות חיים חיי תואר. להיות חיים חיי תואר. יש בתוך הנפש האנושית, הרגש המוסרי יוצר כמיהה, יוצר רצון גם לחיים תאורים. יש בתוך האנושות רצון כזה, חשק כזה, שיהיו כאלה שאיפות, שיהיה לחברה יותר צודקת, ושאנשים יהיו יותר טובים, ושיהיה יותר ישר. יש בתוך הנפש כמיהה. המוסר, הרגש המוסרי הופך להיות פונה כלפי העתיד, כלפי המוטיבציות. הוא משפיע על כוחות הנפש. הרגש הזה לא נשאר רק בתור רגש עם עתיד, אלא הרגש הזה מופיע והוא משליך על כוחות נפש נוספים. זאת אומרת, זה מבטא את המרכזיות של הרגש הזה. לפעמים אתה אומר, טוב, זה רגש, זה התרגשת. טוב, יש רגש כזה. אבל רגש מרכזי, הראיה שאתה רואה שהוא משפיע על עוד כוחות בנפש האנושית. למשל, דמיוננו.
מה?
כאשר יש רגש שהוא, אתה רואה שהוא משפיע על עוד כוחות נפש, סימן שהוא מרכזי, הוא לא שולי. הוא בעל עוצמה. הוא בעל השפעה היקפית. דמיוננו מלהיב את חשק לבבינו. כן, אם הרגש המוסר, רואים שהוא משתף פעולה, מניע, רואה את הדמיון, והדמיון מלהיב את חשק הלב לציור, או עכשיו לציור היותר נפגע ויותר נאה. זאת אומרת, הרגשות האלו מעוררים דמיון, והדמיון מצייר ציורים. אנחנו רואים שבנושאים רגשיים, בנושאים מוסריים, סליחה, בנושאים שקשורים לצדק ואמת, הדמיון האנושי מהר מאוד מתלהב. אפשר להלהיב רבבות אנשים, מיליונים של אנשים, אפשר בקלות להלהיב אותם ולתאר להם איזה ציור של איזה משהו שאנחנו יכולים לקרוא אותו יותר צודק, יותר אמיתי, יותר ישר, יותר בעל חסד, ואנשים מתלהבים מזה ונמשכים אחרי הדמיון הזה. כן, דווקא בצד שהוא טהור ונאה ונאצל, זה באופן טבעי, לא צריך להגיד להם, שמע, יש עניין להיות טהור ונאצל ולהסביר להם למה זה חשוב. לא, בצורה טבעית הרגע שזה כל כך חזק, כל כך בעל עוצמה, שאנשים באופן טבעי הדמיון שלהם מתלהב, המון המון אנשים הדמיון מתלהב לדברים טהורים ונאצלים. ולא רק שהרגש משפיע על הדמיון, הרגש מצליח להשפיע אפילו על הרצונות. שרצונות, כוח הרצון שבאדם, זה כוח הבחירה החופשית, זה כוח ההחלטה. זה כבר אנחנו עוסקים ממש בעמוד השדרה האנושי. כן, רגש, אתה אומר, רגש, התרגשת. גם וגם. יכול להיות שבעם ישראל זה מסתדר שזה ברמה יותר גבוהה. כן. אבל יש גם באומות העולם קצת כזה, נכון? ברמות שונות. ברמה אחרת, נכון. אבל יש קצת, יש תחינה כזאת גם באומות העולם. יכול להיות שפה הוא מדגיש את זה בישראל, אבל הנושא הוא יותר, הנושא הוא בין כך ובין כך, הנושא הוא אותו נושא. אם זה קיים, מה פה תפקיד הקודש? מה הוא עושה בין בישראל בין באומות העולם? אולי בישראל קושי עכשיו יותר חזקה, גם בישראל בכלל צריך קודש. נגיד באומות העולם היו צריכים שיסבירו להם כמה דברים, אבל ישראל עוד יותר קשה, שמה צריך שהקודש יתעסק בענייני מוסר אם אנחנו מלאים רגש? ומה תגיד, שזה רגש שולי? זה לא שולי, הוא מליב את הדמיון. ומה תגיד, שדמיון טוב זה דמיון? לא נכון, הוא משפיע על הרצונות. ורגש כל כך חזק, כל כך בעל עוצמה, כל כך בעל חיוניות, בעל שהוא ממלא את הנפש עד כדי כך שזה משפיע על החפץ התמימי שלנו. החפץ התמימי שלנו, כוח הרצון, חושק שיהיה רצוננו הקבוע טוב וקדוש. זה לא רק איזה רגש בר חלוף. הרגש הזה יכול להוליד ומוליד ומחולל רצונות קבועים וחפצים ושאיפות נפש וכוח לבחור וכוח להתאמץ ברמות גבוהות מאוד. לא רק שזה יהיה רצון, אלא אפילו יותר מזה, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת לאידיאל יותר מסוים בחיים. הרגע שזה אפילו יכול להוציא לא רק רצון, אלא רצון שהופך להיות מגמה כוללת לכל החיים. תראה לאיפה הרגע שזה יכול להגיע. הוא יכול לחולל רצון, כמיית לב ודמיון, ולהשפיע על הרצון שלנו ולהפוך אותו לרצון קבוע ולהפוך אותו למטרת הכל. כזה דבר אדיר הרגש המוסרי, כל כך דבר נפלא. עוד לפני האבל, באמת זה נכון, יש חשיבות עצומה לרגש המוסרי, לטפח את העולם הרגשי המוסרי. רואים איזה ברכה, איזה עוצמה, איזה השפעה אדירה בכל הרמות, כן, כל כוחות הנפש עד הרצונות, עד כל מגמת החיים. איזה ברכה אדירה יש לרגשות המוסריים, הרגש המוסרי, כמה אנחנו בעצם יכולים להגיע איתו. כן, זו השלכה חינוכית גם מאוד גדולה. בעיניי הרב מאוד מדגיש את הדבר הזה של חשיבות הרגש בחינוך, כן, הצד הרגשי, גם כשאדם מחנך את ילדיו וגם בכלל כשאדם בונה את עצמו מבחינה חינוכית, החשיבות העצומה של הרגשות המוסריים. זה דבר שההשלכות שלו הן אדירות, ארוכות טווח מאוד מאוד, הן משפיעות על המון דברים. אנחנו רואים שהדרכה באמת היא לספר לילדים סיפורים, סיפורי התנ"ך, סיפורי חז"ל, להדגיש על ידי הסיפורים את הצד הרגשי, את הרגשות המוסריים, להלהיב את הרגשות הרבה לפני שאנחנו מדברים על מצוות והוראות ו הגדרות, עניין של רגשות, לעורר את הרגש. וגם בגיל מבוגר זה חשוב מאוד שיהיה לנו רגשות מוסריים חזקים, לטפח אותם, כל מיני דברים שמטפחים רגשות. רגש אפשר לטפח אותו על ידי סיפורים, אפשר לטפח אותו על ידי שירים, אפשר על ידי זה שאדם משתדל לעשות את הדברים ברגש, או שהדברים שהוא לומד הוא יפנים אותם רגשית. בתחום המוסרי זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד עקרוני, הרגש המוסרי, כי תראו את ההשלכות שלו, כן? אז לכאורה דווקא בגלל זה אנחנו, כיוון שאנחנו כל כך מלאים, דבר כל כך נשגב, והמוסר הוא כבר ברוך השם הנושא שאפשר לסמוך במרכאות על הרגש, בכל זאת צריך קודש, כן.
חפץ הפנימי והרגש?
לא,
זה מבין שזה חפץ הפנימי רוצה שהרצון יהיה קבוע, זאת אומרת, זה שני דברים.
יש חפץ פנימי ויש רצון קבוע. הרגש מיוצר חפץ פנימי, זה חפץ שקצת יותר פנימי שרוצה רצון קבוע, קבוע מוליך. נכון. זה כאילו שתי גוונים בתוך הרצון. פה מופיע המשפט, כאילו כל זה בעצם סוג של שאלה. ופה מופיע בעצם התשובה או ההגדרה, למרות זאת, למרות שאנחנו מלאים בכל הדברים האלו, כל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, אל המוסר האלוקי המתגלה בתורה, בתורה, במסורת, בשכל וביושר. זאת אומרת, למרות שיש מלאות רגש מוסרי, ולמרות כל הפעולה המבורכת של הרגש המוסרי, היכולת לממש, יכולת להצליח, להוציא לפועל את הרגש המוסרי הזה באופן כזה שהוא בונה את החיים, שהרגש המוסרי יהפוך להיות דבר שבונה את החיים, צריך בשביל זה התמסרות למשהו, לאור השם. שאור השם הוא בממרומים, זה אור השם, זה לא מה שאנחנו מלאים, זה אור עליון. זה מוסר שלא בא מתוכנו, מהרגש שלנו, זה בא מוסר עם קורו האלוקי. יש מסירות פנימית ומסירות חיצונה. מסירות פנימית הכוונה, זה צריך להשפיע על הרצונות שלנו, על המחשבות שלנו. זאת אומרת שהמחשבות המוסריות שלנו והרגשות המוסריים שלנו והמוטיבציות המוסריות שלנו צריכות להתעצב ולהתברר מבפנים קודם כל על ידי הגדרות וערכים שבאים המוסר האלוקי. אדם חושב מחשבות מוסריות, צריך לבחון אותם. אדם יש לו אמביציות מוסריות, צריך לברר אותם אל מול מוסר אלוקי. וגם החיצונה, גם בסופו של דבר בדברים בעשייה, בביטויים השונים של המוסר, צריכה להיות הדרכה ברורה ללכת על פי אור השם. שמה זה מוסר אלוקי? זה דבר מאוד ברור מה זה המוסר אלוקי. זה תורה, זה מסורת. כן, מסורת, מסורת חכמים, מה שחכמים העבירו מדור לדור, יש המון המון דרכות מוסריות לא כתובות בתורה, כן, במובן זה הקלאסי של תורה, אבל המון המון דרכות מוסריות שבש"ס ובספרי הראשונים ומדרשי חז"ל וספרי מוסר לאורך הדורות, המון 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 דרכות והערות ועצות ונורמות שהתקבלו, המון המון דברים שלאט לאט נבנו בעם ישראל, וכל זה צריך לקחת את זה, זה חלק מהמוסר האלוקי. זה משליך על העובדה שאנחנו לא מסתפקים ברגש, אנחנו רוצים שהמוסר יהיה מעוגן בשכל. מעוגן זאת אומרת שהשכל יאמר את דברו. הרגש המוסרי, למרות שהוא כזה מדהים וחזק, הוא צריך זקוק להתמסרות אל הערת השכל, אל מה שכתוב על חוכמה. זאת אומרת שצריך ליישר אותו, הוא צריך להתיישר. למרות שלכאורה הוא כזה טוב, מה בעצם עוד הרב עוד לא מסביר למה. זאת אומרת צריך, זה לא יצא לפועל, זה לא יצליח לבנות את החיים, לא יצליח להגשים כראוי את הרגשות, אלא על ידי ההשתעבדות שלו, ההתמסרות שלו אל הדרכות והאמירות של המוסר האלוקי. ולמה? מה חסר ברגש של עצמו מה מוסיף המוסר האלוקי? רואים, כן. שבלי זה אין שכל ויושר.
זאת אומרת, איך יכול להשתבד לרגש אם אין תורה ו...
נכון. זה נושא שהרב עוסק בו בכמה וכמה מקומות. לדוגמה, באורות, בעמוד למדבר, אז הוא מדבר על הרצון הטוב. כן, נכבד הוא הרצון הטוב. יש אדם רצון טוב, זה דבר יפה מאוד שיש לאדם רצון טוב. אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? בחיים, זאת השאלה. לבנות את החיים אי אפשר עם הרצון הטוב לבדו. הוא יפה, הוא מכובד, אבל בחיים. כל זמן שאינו מתנסה הדרוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה עליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. הדגש, החיים. גם פה, המתגשמות. כלומר, בעצם הרצון הטוב, הרגש הטוב, לא יכול לבנות את החיים. וכדי להבין למה הוא לא יכול לבנות את החיים, מה חסר בו בבניין החיים, יש פה כמה פסקאות בעצם שישקו בעניין הזה. מה הרגש המוסרי לא מסוגל לעשות? איזה בניין חיים אנחנו יכולים לבנות רק על ידי העובדה שהרגע שזה מתחבר לאיזשהו מקור?
שאלת הבהרה. אז בעצם אפשר לחלק בין המוסר של האנושות, שזה שהמוסר הוא רגשי, מול המוסר האלוקי, שזה מוסר שכלי.
בגדול אפשר לומר ככה. עוד לפני שנעסוק בהשלכות השונות כאילו של הדבר הזה, נאמר רק שהרב בהמשך, בסוף, בתור חותמת למערכה הזאת, אז הוא כותב שזה בעצם הדבר הזה, זה בעצם האמירה של עם ישראל. אברהם אבינו, הוא אומר שתי אמירות יסודיות בעולם. הוא איש המוסר הגדול, אבל הוא שומר דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה שתי אמירות של אברהם אבינו, המוסר וההדרכה האלוקית למוסר. כמו שהוא כותב בעמוד תדבב, פחות יותר סיומת למערכה הזאת של המוסר האלוקי. זאת אומרת שהפסקה האחרונה, זה גם מופיע באורות ישראל בפרק א', שני דברים מאירים בישראל. כן, ישראל באים להאיר בעולם שני דברים: המוסר הטהור בכל שאיפותיו, בכללות העולם, באדם, בכל חי, בכל ההוויה כולה, והידיעה שהכל נובע מקריאה בשם השם. זאת אומרת, המוסר והקריאה בשם השם. בהמשך הוא כותב בעמוד הבא: המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי מרכזי שאין לו מקיף, בסופו להידלדל. אנחנו נעסוק את בפסקה הזאת, אבל החשיבות של שני הצדדים, כן? ישראל אומרים את שני הדברים ביחד, את המוסר ומקורו האלוקי. זה האמירה הישראלית השלמה, לא חלק. אבל עוד נימן את הפסקה הזאת, אני רק אומר את זה בשביל כלומר שזאת האמירה
הישראלית.
אז פה לאט לאט צריך לברר באמת את הסוגיה הזאת, את החשיבות של המוסר ממקורו האלוקי. המוסר של חול איננו עמוק, איננו נכנס בתמימות הנשמה, ואף על פי שהאדם נמשך אחריו לטובה על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון, אין להדרכה הזאת תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. נקודה ראשונה, הרגש המוסרי שהוא בא מתוך האדם כפי שהוא, הוא מלא רגשות מוסריים, ובחיית הוא משפיע עליו לטובה, ואפילו מתלהב, הוא רואה שיש לזה הרבה אמת והרבה צדק וזה ישר ויש לזה הרבה חוכמה במוסר, הוא מבין את הערכיות של המוסר. סוף סוף הרגש הזה, הרגש המוסרי, הוא חלק מהחיים, הוא חלק, הוא לא כל החיים. וכיוון שהוא חלק מהחיים, החלק, יש לפעמים חלקים אחרים, וחלק לעולם לא יכול להתנסה למלוך על כל החיים כולם, הוא עדיין לא הופך להיות מלך, כי זה כוח החיים של אחד ויש כוח חיים אחר. שלמשל יש שערה של תאווה, הן שערות של כל מיני תאוות, יש כל מיני סוגים של תאוות, תאוות חומריות, תאוות של רגשות אחרים, יש חלקים. אז יש התנגשות בין חלק אחד של חיים לחלק אחר של החיים. הרגש זה משיכת חיים אחת, טוב, יש משיכת חיים אחרת. מי המלך? לא יודעים, מלחמה, נראה מי ינצח. אם הן מתעוררות בחוזקה התאוות, הן מנצחות, זה מלחמה. האדם לא המליך את המוסר למלך שלו, הוא לא הגדיר שזה המלך. הוא אמר, אדם אומר, הרגש מאוד חשוב, הוא מניע אותי בחיים, הוא נותן לי עוצמות, הוא משפיע עליי. האם הוא המלך של החיים? הרגש עוד לא אומר את זה. רגש במהותו לא יכול למלוך. הוא לא מופיע כמולך, כי הוא בא מתוך החיים, הוא מושפע מכל מיני גורמים, הרגש הוא דבר מאוד מושפע. אומר המהר"ל, מלך חייב להיות נבדל. מלך יסוד נבדל. יסוד שהוא לא חלק מה. הוא לא מושפע, הוא לא תוצר של כל מיני דברים, הוא ישות מלמעלה, כוללת. אז קודם כל ברמת היחיד, אדם שיש לו רק רגשות מוסריים חזקים ויפים, עדיין הוא לא ימליך את המוסר. ואז יש מצבים כאלה ואחרים ביחיד, כשהם היצרים מאוד חזקים, שהמוסר לא מצליח להחזיק. אז אתה רואה שבחיים, המבחן שלנו מבחן החיים, במבחן החיים הרגש המוסרי אינו מספיק. זה הכוונה שהמוסר של חול אינו עמוק, זאת אומרת הוא לא יוצר משהו שהוא פנימי יותר, עקרוני יותר, שורשי יותר מאשר החיים כולם. הוא מופיע כחלק ממכלול, מפספס החיים. המוסר לא הופך להיות משהו שהוא בשורש, שהוא במקור, שהוא מעל. הוא לא נכנס בפנימיות, בעיקרון, עצם מה אני, מי אני, הזהות, בעצם הגדרת הזהות, שעוד לפני התפרטות החיים. כן.
הוא, כל הזמן אומרים שהמוסר האנושי הוא מתחיל, הוא לא נגמר ברגש, אבל הוא בעיקר ברגש.
נכון.
יכול להיות שיהיה אדם, מוסר אנושי פשוט, שבתוך הרגש הזה הוא גם, השכת שלו גם...
כן, הוא אמר, הנה הוא אמר. אפילו הוא מכיר את היושב. כן? הוא אמר אפילו שזה מכיר. אבל זה דבר שמונה, גם ההכרות האלו באות מיחידה מסוימת בתוך החיים. משהו בתוך החיים מניע גם הכרות. טוב, מחר בבוקר משהו אחר אני לא יכול להניע הכרות, משהו יהיה מתוך החיים באותה מידה. זאת אומרת, יש כוח חיים מסוים מניע הכרה, מחר כוח חיים אחר יכול להניע הכרה אחרת, כי ההכרה היא מראש אומרת, טוב, זה משהו שבא מצד מסוים של החיים, אבל זה לא החיים. איך הוא יהיה מלך? מי ממליך אותו? איך הוא שר? איך הוא יהיה פתאום מלך?
אדם מכיר שזה הערך העליון.
אבל הערך העליון, מאיפה זה נותר כערך עליון? זאת אומרת, עכשיו הוא מכיר, מחר הוא יכול להכיר אחרת. זאת אומרת, מה שהאדם ממליך, אנחנו יודעים שכשמממנים ראש ממשלה אפשר אחרי שנתיים להחליף אותו. אתה ממליך, אתה גם יכול לבטל את הממלכה הזאת. מה מבטיח שהוא יהיה מלך? מלך תמיד, נצחי. פה יש מושג שנקרא יראת שמיים. יראת שמיים פירושו המלכות, כן, הממלכה היא לא אני ממליך את המלך, המלך הוא המלך. יש פה מלכות. המוסר האלוקי הוא המלך, זה יראת שמיים. אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, אומר אברהם, אין יראת אלוקים. אם אין יראת שמיים, אז גם אם המלך הוא חושב שזה מוצרי, על מי אמר? המלך מחר יכול לשנות את החוק, או אפשר להחליף את המלך. אז אנחנו צריכים מלכות אחרת. המוסר צריך להשתייך למקורו, למלכות שמיים. תבין שזה לא מתחיל מאיתם, זה לא אחד מכוחות החיים, זה לא אנחנו, אם אנחנו אותו, הוא המלך. הוא המלך, נקודה. ואנחנו, כמו שאומרים, מסורים אליו. שבוד מסתת אל מסירות, כנראה שמיים. אם בחיי היחיד זה כך, קל וחומר אומר, זה בעניין הציבור. אין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות. כי בציבור, הנושא של המלכות הוא על חת כמה וכמה. כי בחיי היחיד, אדם יכול לקבל, כמו שאתם בעצם, מה שרובן אומר, אדם יכול לקבל החלטה אישית, שאצלו באמת המוסר זה הדבר הכי עליון. אבל ציבור כציבור, לעולם לא יכול לקבל החלטה כזאת. ציבור זה דבר ענק, מיליוני אנשים, אין דבר כזה. מיליוני אנשים פתאום כולם כאיש אחד, אין דבר כזה. אז הדרכת הכללות, איך אפשר? איך אתה יכול ליצור ציבור שלם חי חיים כאלו שהמוסר הוא המלך שלהם, ואין תאוות שפתאום מתגעשות וסותרות, ואין איזה פתאום אנרגיות שהן, איך אפשר להדריך עם שלם שהשיקולים שלו כמלכות, כציבור, יהיו שיקולים מוסריים? זה ודאי לא עובד. זה אנחנו רואים שבמבחן הלאומי וכל המוסר, התיאוריות המוסריות הכי חזקות, התרבויות המוסריות הכי מפותחות, כשזה הגיע למבחן הלאומי זה קרה. כשזה מגיע לסוגיית האגו הלאומי והכבוד הלאומי והאמביציות הלאומיות, דברים אלו נשכחים, אנשים עושים המון דברים לא מוסריים. האומה עושה מה שאני מקיים את האומה, וזה מלחמה עד הסוף. והמוסר, מי מדבר עליו בכלל? זה לא רק מלחמות פיזיות, זה בכלל ההתנהגות של העמים כעמים, בהחלטות הלאומיות, בהחלטות הכלליות. אבל ודאי שהוא לא יכול להדריך רגש את הציבור האנושי בעומקו וכיש גודלו, לחדור את עומק הנשמה ולהפוך אל האדם הכללי והפרטי, לב בשר תחת לב אבן, לשנות את שינוי יסודי בחיים האנושיים. אי אפשר, כי בסופו של דבר כל יחיד הוא חלק מחברה וחלק מאומה. ואם בשייכות הלאומית שלו המוסר הוא לא המלך, בסופו של דבר זה משפיע גם החיי היחיד שלו. גם באישיות הפרטית שלו הוא לא יכול להיות בבועה, אז גם באישיות הפרטית שלו באיזשהו מקום המוסר הוא לא המלך. צריך לתת לב בשר תחת לב אבן. לא יש עצה אחרת. יש כמה מקומות בכתבי הרב שמופיע ביטוי לא יש, שהוא לא אומר אין אלא לא יש. בעולת ראייה הוא מסביר, בעולת ראייה כתוב אף אין יש רוח לפי אין. אז דוד המלך אומר, הוא לא אומר אין רוח, שהפסלים אין להם רוח, הם לא משמיד. הוא אומר אין יש, ככה דוד המלך אומר. אז הרב מסביר בעולת ראייה שיש שני סוגים של שלילה. יש שני סוגים להגיד אין. יש להגיד אין, הכוונה שאין, זאת אומרת, כרגע זה לא נכון. זה רוצה שהוא כרגע לא נכון. כמו אם תשאל, האם יש פה עכשיו ארגז? לא, אין פה ארגז. אין ארגז. טוב. אבל זה לא שלילה עקרונית. זה שלילה כרגע, נכון, מציאותית, תסתכל, כרגע אין. ברמה העקרונית הפוטנציאלית, זה יכול להיות. יש דבר כזה. כשאני אומר אין יש, אז הרב מסביר אין יש, הכוונה אין אפילו פוטנציה, אין מציאות כזאת בכלל. זה שלילה מהותית. אין יש, לא יש. גם כאן לא יש. יש עוד מקומות, גם באורות ישראל הוא כותב שכשאנחנו מדברים על עם ישראל, אז להבין מה היחס בין המוסר לבין עם ישראל, כאילו אין שני דברים. גם יש כמה שביטוי לא יש,
כמו המהר"ל שאומר עם תפארת ישראל,
נכון, יש אמת מקרית ואמת עצמית, נכון. גם בתפארת ישראל שהוא מדבר על קורח בפרק, אני חושב יהודה משהו שם באזור, אז הוא מדבר על זה, ששני מושגים של אמת, יש אמת זמנית ויש אמת עקרונית. לא יכול להיות אחרת, אמת מהותית. אז זה שלילה, לא יש את האחרת. הכוונה לא רק שפרקטית כרגע לא מצאנו עדיין, לא מצאנו את האחרת, אבל אולי פעם נמצא איזה מישהו איך בונים חיים שלמים, מוסרים, מודרכים מתוך מוסר רגשי, אלא לא יש. באופן מהותי בסיסי אין מציאות כזאת. לא יש עצה אחרת, כי אם שיהיה מודח על פי המוסר האלוקי. זאת אומרת, המוסר האנושי, המוסר הטבעי, לא עומד, לא מחזיק, אין לו עומק, אין לו שורשים, הוא חלק, הוא צד, הוא תחינה. יש עוד תחינה. בחיי היחיד, קל וחומר, עוד יותר בחיי הציבור. לכן הוא כותב בהמשך, זה עמוד תתבר, המוסר לא יעמוד בלא מקורו. אנחנו אומרים משפט כזה, מוסר לא עומד בלי המקור שלו. בסופו של דבר הוא לא מחזיק. גם הפסקה הזאת שהזכרנו בישראל ותחייתו, פסקה יותק, כן. אם הרצון מתנתק מההדרכה והוא רוצה להניג את החיים, עלול הוא לכל שינויים. מעומק טוב יכול להיות נידח לעומק רע. זה המיית רצון שהיא יכולה להסתבך. לכן המוסר של חול זה לא רק שאנחנו אומרים צריך הדרכות, חייבים כל הזמן לחבר ולעגן את המוסר, את הרגשות המוסרים בשורש, במקור, בהדרכה, במוסר אלוקי. כל הזמן צריך לרומם את המוסר, את הרגש המוסרי. אמרנו, הוא חשוב, צריך לטפח אותו, הוא מעולה, צריך לרומם אותו כל הזמן אל המקור, למסור אותו, כן, זירת שמיים, למסור אותו, לשעבד אותו לממלכה, למלכות שמיים. כדאי הדבר שווה שיתאה האדם בכמה טעויות בדרך מהלכו, למרות שיכול להיות שזה יכול לגרום לטעויות. לפעמים העובדה שאדם אומר, רגע, אני לא הולך לפי המוסר הרגשי, אלא אם כן יש הדרכה, אני רוצה לראות מה כתוב, מה אומרים הרבנים, מה כתוב בספרים, הוא כאילו משה, משהו שלכאורה היה אמור להיות טבעי, והוא בודה, הוא אומר, אני רוצה לבדוק את זה, אני רוצה להדריך את זה, ולפעמים יכול להיות שבגלל זה יוצאת איזה טעות, למשל. כי בגלל זה, אז דברים שהיו יכולים להתפתח בצורה טובה, לא מתפתחים. כי לפעמים הוא בגלל עיכוב של זה או ההדרכה של זה, זה יצר איזה מורכבות, זה יצר איזה שאלה, זה מהדבר שהוא לא, שלכאורה יצר לפעמים איזה דבר, איזה מעצור מסוים בחיים, איזה סיבוך, ואפילו טעויות. גם זה קורה, שלפעמים טועים אנשים, שבגלל שהם רוצים שהמוסר יהיה כפוף ליראת שמיים, אז לפעמים קורות טעויות בהדרכה, בהנהגה, בקבלת החלטות. שווה שבועות הטעויות, אפשר צריך לקחת זה בחשבון. כדאי הדבר שיתה אדם בכמה טעויות בדרך מהלכו, ובלבד יותר חשוב שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלוקי. עדיף ככה מאשר מי שימעט בכישלונות, שהוא לכאורה תמיד הכל בסדר, תמיד הוא עושה דברים מאוד מוסריים ויפים וטובים, והוא לא נכשל כישלונות מוסרי, והוא נותן לאיטואיציה המוסרית שלו ולרגשת המוסרית שלו לפרוח, והוא באמת מצליח, אבל הוא חי חיים רוחניים רפויים. זאת אומרת, המוסר הזה הוא אין לו שורש, אין לו עומק, על ידי השפעה שטחית של המוסר החיוני. מעדיפים טעויות לפעמים שיש בקבלת יראת שמיים. יש טעויות, יש השלכות לפעמים שנראות מעכבות, מפריעות בקבלת יראת שמיים, על פני חיים מוסרים זורמים יפים נטולי יראת שמיים. כי בחשבון הכולל יראת שמיים היא הרבה יותר חשובה. יראת שמיים בחשבון במהלך הכולל היא הקבלת מלכות שמיים, היא מגדירה את העמדה העקרונית של המוסר בחיי היחיד, במיוחד בחיים הציבוריים. איך אנחנו יודעים שיכול להיות שקבלת יראת שמיים תפגע לשמיד? נכון, יכול להיות שהיא תפגע בדברים מוסריים. לא כך אנחנו רוצים שהיא תפגע, לא, לא עקרונית אנחנו רוצים שהיא תפגע, אבל יכול להיות שבדרך יש לפעמים איזשהו דבר של שזה קצת מעכב, זה קצת יוצר את טעויות. מה? יכול לתת דוגמה. כן. כבד את אביך ואת אמך. נכון? ואדם, אבא שלו אומר משהו שנראה לו בעייתי מבחינת ההלכה. נראה לו בעייתי מבחינת ההלכה. אומר לו, לך, יודע מה? כל מיני דברים שהם לא, אני יודע, זה הלכה, אמר לו לעבוד עבודה זרה, ודברים כאלה שהיה לו. והרגע שמוסרי אומר, שבית אביך ואת אמך. ואדם מתלבט בזה. מברר את זה, לא יכול להיות, אני צריך לברר את זה. ודעת מה יותר, זה עיכוב מסוים. הוא אפילו זה טעות יכול להיות לפעמים, שזה מעכב. יכול להיות שהוא טועה בשיקול דעת, יכול להיות שלא, אבל עכשיו משהו בחיים מסתבך קצת פתאום עכשיו. הוא לא מיד הולך לאבא, ויכול להיות שאבא גם ייקח מזה הרגשה לא טובה, יכול להיות שפוגע בו אפילו באותו רגע. שכאילו, יש משהו יותר חשוב מהכיבוד אב ואם. הוא כפוף לאיזה עניין. לא מצד שזה מצווה. הסתם הרגשות הפשוטים. אנחנו רואים הרבה פעמים שיש התנגשויות. אבל ניתן עוד דוגמה אחת, בסדר? מסוגיה אחרת, חשבתי להביא דוגמה לזה מסוגיה אחרת, שלא כתובה כאן. זו פסקה מפורסמת במידות ראייה על עצמיות, למשל. הרב כותב שם בעצמיות, שאומר המצד, המצד דרך ארץ, המושב הטבעי, אז היה מקום שלא יהיה עצמיות, לא יהיה לך עצמיות. זאת אומרת, מה, אתה רואה... אדם, גבר הוא האישה והוא באמת רוצה לתת לה הרגשה טובה, אז הוא יודע, הוא אומר שלום, השלומך, את מרגישה, הוא באמת רוצה הרגש המוסרי של, של לכבד ולתת נעימות ולהיטיב ולעזור. אדם רואה אישה עצובה, נו, אולי הוא יבוא וינחם אותה, למה לא? זה דבר מאוד מוסרי לנחם אותה, לתת להעיף עליה חום ואהבה ותשומת לב בשביל שהיא תרגיש טוב, באמת רק מנטיות מוסריות תאות. אבל בחשבון הכולל אנחנו יודעים שפגיעה קטנה בערך עצמיות, ממש חשבון של הקדוש ברוך הוא, חשבון של הקדוש ברוך הוא, פגיעה קטנה בערך עצמיות היא יותר בעייתית, יותר מסוכנת. אבל לעשות את כל החשבון הזה, שבגלל זה אמרו חכמים לא לשאול בשלום אישה כלל בקידושים, מי עושה את החשבון הזה? ויכול להיות שיש טעויות שנוצרות. יכול להיות שהאדם לפעמים מחמיר על עצמו קצת. הוא מחמיר והוא הפסיד משהו באמת. היה ראוי שהוא כן יגיד עכשיו מה שלומך. והיה ראוי שהוא כן יגיד... יש פה איזה אולי הערה על זה. היה ראוי שהוא כן. שווה הטעות הזאת, והחומרה הזאת שהוא חמיר על עצמו, למרות שיכול להיות שזה קצת פגע במוסר הטבעי, יותר חשוב שהוא יפנים את העיקרון. שהרגשות האלו שייכים לממחות שמיים, ואנחנו מנסים אותם לפי יראת שמיים, ולאט לאט הוא יאזן את הדברים. כן, כן, בטח. אז השאלה מה זה ההלכה? יש הלכה אנשים, אתה מדבר שוב פעם על אנשים. יכול להיות שיהיו אנשים תמידי חמיש, יכול להיות שיהיה להם טעות בנקודה מסוימת, שהם טעו, יטעו לשיקול הדעת. זאת אומרת, הם החשיבו פה את החשיבות של ההלכה, למרות שמעצם היה מקום להגיד פה רגע, רגע שתיב. יכול להיות שהוא טעוי עושה. כן, כן. אבל בחשבון הכולל זה יותר חשוב. כן. יכול להיות שהוא טעוי. כדאי הדבר.
אין זה נקודה פנימית בישראל
שאנחנו מקבלים על עצמם. כן, אתה אומר, יש איזה איזונים, יש איזונים פנימיים בתוך עם ישראל. נכון, אני אומר, ברוך השם, יש איזה איזונים, יש מערכת מאוזנת בישראל. אתה שמקיים את כל המצוות, מי שבאמת מקיים את כל המצוות, אתה מתחכם שכל עולם ההלכה פרוס לפניו באמת, אז יש איזה איזונים, כבר תוך ההלכה מאזנת את עצמה ברבון מקומים. הטעויות לא יהיו גסות. הטעויות, אבל יהיו לפעמים כשעולם ההלכה הוא לא מופיע בשלמותו, שיש אדם שהוא, שיש משהו קצת לא מאוזן. נכון, שווה את זה. שווה כי העיקרון שהמוסר הוא המלך, עיקרון הוא כאילו המלך, זה יותר חשוב. גם אם קבלת מלכות לפעמים, צייתנות למלך, אנחנו יודעים שלפעמים צייתנות למלך מובילת עם הטעויות. גם זה קורה לפעמים, שהפקודה מעל הכל, גם זה מוביל לטעויות, אבל זה יותר חשוב. בחשבון הכל זה יותר חשוב.
יש לי שאלה שהיא
יכול להיות נעסוק בזה בהמשך, אבל מבחינה מסוימת פה אנחנו מבטאים את הזרון של לעשות את הדברים מצד המוצר האלוקי, אבל מצד שני יש בנו באינטואיציה שלנו הערכה יותר גדולה למי שעושה את זה דווקא מתוך הרגש.
נכון, כי זה נכון, כי באמת
אנחנו חבר אותו, לא בגלל שכתוב שם.
אני מסכים, לכן אנחנו לא פגמנו את הרגשות, לא אמרנו עזוב את הרגשות, לא מלאים, הרגש הזה הוא מעולה, הוא מצוין, ויכול להיות שהוא המניע והוא האמביציה והוא הדבר שדוחף אותנו בחיים, וזה מצוין. אנחנו מדברים על המושג שנקרא הדרכה. הדרכה זה לא אומר שזה הכל, זה אומר שיש איזה משהו מקיף כללי שהמלאות הזאת כפופה אליו. זה לא אומר שהכל רק בא מהמוסר האלוקי, בוודאי שיש בתוכם, אבל אנחנו מפרים לו איזה מטריה אווירית כזאת שהיא מדריכה מלמעלה, שהיא היועצת, היא השיקולים, נותנת את ה... תבין מה מדובר כאן, עד אחד הדברים מגיעים. סוגיה של יראת שמיים, זה לא סוגיה רק של המוסר שלך עם עצמך. להעמיד את הדברים בגובה שלהם, אבל בשום אופן לא שלילת הרגש. זה הוא כותב בהקדמה, שאסור שיראת שמיים תדחק את המוסר. זה עמוד כפזן של ההקדמה, אז הוא אומר, ודאי, אסור שיראת שמיים תדחק את המוסר הטבעי. זה לא המטרה של יראת שמיים, יראת שמיים לא צריכה לדחוק את המוסר הטבעי. כן? אלא... ויראת שמיים כמובן צריכים, אסור שהיא תגרום בסוף שהחיים יהיו, אנשים לא יהיו רעים, אלא שהיראת שמיים עניינה רוננות, הדרכה, כן, העלאה והמבט הכללי של המוסר, להרום אותו למבט כללי יותר. אבל אתה צודק מאוד מאוד שאנחנו מאוד מאוד חשיבות גדולה לשמר את הרגשות האלה, שהם יהיו באמת הדבר החזק בחיים. הדבר החזק צריך להיות הרגשות, אלא שצריך פה איזה משהו מעל שמקיף כל הזמן, נושא חשבונות, כן. אז זה טיפול יותר שורשי, זה הגדרה יותר שורשית בחיים, כן, שמשנה.
אני חושב
זה קשור לקודש, אנחנו נגיע לזה, מושג קודש קשור לזה, כן. מחלוקת אחרונים. מחלוקת אחרונים. באמת, זה הכי קל להגיד, אבל באמת זה מחלוקת אחרונים. חפץ חיים אומר שאדם צריך, שנותן צדקה, צריך לכוון לשם מצוות צדקה. לא, אל תגיד, אני, הרגע שלי, זה מאוד יפה, מאוד טוב, צריך לכוון לשם מצוות צדקה. אחרת אומר, זה לא טוב. אבל בשם הבן של הנודע ביהודה, אז מצטטים הרבה בשמו, שלא, שדברים שהרגש הטבעי דוחף אותם, אז זה רצון של הקדוש ברוך הוא, לא צריך עכשיו לכוון לשם מצווה. זה בדיוק רצון השם. גם הם בנים שמחה, ספר שלו הוא כותב ככה, אומר על יישוב הארץ, הוא אומר שזה אלה שבאו החלוצים שבאו לבנות הארץ בצורה ברגש טבעי, אומר הם קימו מצווה. מה תגיד שהם לא יכולים לשם שמיים? לא, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה הוא אומר. ויש אחרונים שעושים כל מיני חילוקים, קצת יותר כאלה הגדרות בין כל מיני סוגים של מצוות. יש מצוות כאלה, מצוות כאלה. נכון, כן, זה גם קשור. אז הסימן, כן. אבל כי לא ברור שזה באמת מתת תעשה כי זה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל בגדול החפץ חיים אומר שכן, ובשם בן סנדב יהודה, איך קראו לו? שוט זה בניין ציון, זה אומר לי בניין ציון, משהו ציון, לא זוכר. מפסיקים אותו הרבה. בין כך ובין כך, גם אם אדם זה לא מגיע, אפילו אם זה לא מגיע לכוונות, בוודאי שיש, אנחנו מדברים על הכרעות ושיקול דעת, ואיך דנים סוגיות מוסריות, זה לנדמן לפליג. שאנחנו צריכים להרג את את התורה ואת ההלכה.
זה הרב קוק פוסק.
אני לא יודע, אני לא מכיר את כל הכתב שלו, של התורה. לא, זה תחפש. חפש. הוא אומר שהרב חרל"פ ככה כותב.
כמה
שהוא חושב שהכל לא מצד הרגל,
שיחשוב עוד רבע שעה, יחשוב 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 עוד רבע שעה, מעשה שהוא מעשה מוסרי שיכול לנבוע מתוך הרגש. אז יש חוץ מההסתכלות הכללית של המחקר האלוקי, יש הבדל איכותי מבחינת המעשה עצמו. בן אדם עכשיו עושה מעשה מצד הרגש הטבעי, בן אדם עושה אותו מעשה בדיוק מצד, זאת אומרת, מצד הוא בא מתוך השקפה או תפיסה כוללת של מוסר אלוקי. האם יש הבדל איכותי בין
שני? כן, זה מה שאחת הפעמים אמר שכן.
זאת אומרת, ההבנה הזאת היא מליחה גם על
זה בדיוק מה שאחת הפעמים אמר. זה משהו אחר. שכר מצווה. אנחנו בהתחלה של הסוגיה, באמת יש פה עוד סעיפים, עוד נפקא מינות לסוגיה, אבל נגענו בהתחלה של הסוגיה. טוב.